זבחים דף נ"א, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה. כשתלמיד בא להתקבל לישיבה, הראש ישיבה לא כל כך מהר מקבל אותו. בודקים אותו פה, בודקים אותו שם. כל ישיבה לפי הדברים שלדעתם חשובים. בסופו של דבר קיבלו את התלמיד. גם אם מתברר בסוף שזה לא בדיוק מה שחשבו, אבל מכיוון שהוא כבר בתוך הישיבה, משקיעים בו. הוא כבר הפך להיות חלק מהישיבה. גם לגבי הקורבנות יש דבר דומה לזה. כתחילה, יש סוגי קורבנות שהם פסולים, אז לא מעלים אותם על המזבח להקטיר. אבל אם כבר העלו אותם, נותנים להם להמשיך להיות מוקטרים על המזבח. ואת זה הגמרא באה ללמוד דרך בניין אב. מה הכוונה בניין אב? בניין אב זה אחד מהארבע דברים שמלמדים מעניין אחד לעניין אחר. יש היקש, יש גזרה שווה, יש קל וחומר, ויש בניין אב. מה הכוונה היקש? כששתי עניינים כתובים בפסוק אחד, מקישים בין שתי העניינים. ההלכות שכתובים כאן שייכים גם שם. גזרה שווה, כשיש מילה בפרשה אחת ואותה מילה כתובה בפרשה אחרת, אז גם לומדים גזרה שווה בין שתי העניינים. קל וחומר, יש עניין קל ועניין חמור. בדבר הקל יש איזושהי חומרה שמחמירים, אז לומדים כל שכן להחמיר בדבר היותר חמור. ובעניין אב, כשיש שתי דברים דומים, אז אומרים, או, הם כל כך דומים, אז כנראה שהם גם כן שווים בהלכות שלהם, הם משווים הלכה שכתובה פה גם לעניין השני. אלא אם כן, אתה מוצא שהם לא כל כך דומים, ואז קוראים לזה פרחה. עכשיו הדבר שהגמרא כאן דנה, מה קורה דבר שכבר למדו בעניין מסוים איזשהו הלכה דרך היקש למשל. האם אפשר עכשיו ללמוד מאותו עניין לעניין אחר דרך בניין אב? זאת אומרת, תהיה פה כזה סוג של שרשרת. הוא למד מפרשה אחרת בהיקש והוא מלמד מישהו אחר על ידי בניין אב. או הוא למד בגזרה שווה. מפרשה אחרת והוא מלמד בבניין אב, או שהוא למד בקל וחומר והוא מלמד בבניין אב, או שהוא למד בבניין אב והוא רוצה ללמד בבניין אב. זה ארבעת האפשרויות שהגמרא כרגע רוצה לנסות למצוא האם אפשר או לא. אומרת הגמרא, דבר הלמד בבניין אב, מה הוא שילמד בהיקש? כמו שהסברנו. ומה הוא שילמד בגזרה שווה? האם דבר שלמד בבניין אב יכול ללמד לעניין אחר דרך גזרה שווה? או דבר שנלמד בקל וחומר, האם הוא יכול ללמד? דבר שנלמד בקל וחומר, האם הוא יכול ללמד בבניין אב? דבר שנלמד בבניין אב, האם הוא יכול ללמד בבניין אב? אז יש פה ארבע שאלות. אומרת הגמרא, יש לך הרבה שאלות. על אחת מהם יש לי תשובה. פשוט מי החדה? מה התשובה? הברייתא אומרת לגבי אותם שדיברנו עליהם, קורבנות שהם פסולים, אז לא היינו מעלים אותם על המזבח להקטיר, אבל מכיוון שכבר העלינו אותם, משאירים את האימורים האלה על המזבח. אז בין הדברים האלה הברייתא אומרת ככה, דם בכתחילה, אם הוא נפסל, איך נפסל הדם? שהוא לן, מה זה לן? הכוונה שעבר התוקף. את זריקת הדם של הקורבנות אפשר לבצע עד השקיעה. ברגע שכבר נהיה לילה, זה נפסל בלינה. מה קורה אם העלו את זה למזבח בכל זאת? אז על זה הברייתא אומרת שזה כשר. והשאלה היא מפני מה? מפני מה אמרו לן בדם כשר? למה באמת? כיוון שמצאנו כולה באימורים. אימורים זה החלק של הבשר שמקטירים על המזבח. הסיבה היא שהרעילן באימורים כשר. אז לומדים בבניין אב, דם ואימורים הם דומים, שתיהם מקריבים אותם על המזבח, ושתיהם זה חלקים של הקורבן שמקריבים על המזבח. אז כמו שהאימורים, אפילו שהם נשארו ופג התוקף שלהם, האימורים הזמן שלהם הוא שונה. אפשר להקריב את האימורים על המזבח במשך כל הלילה. אבל אם כבר הגיע בוקר, אז הם נפסלו. אי אפשר יותר להעלות אותם על המזבח, אבל אם הם עלו, לא ירדו. אז אם ככה גם לגבי האדם, אם עלה, לא ירד. למה באמת האימורים אם עלו לא ירדו? מאיפה המקור? אומרת הגמרא, פני מה? בהימורים כשר. לן בהימורים כשר, שהרי לן בבשר כשר. הימורים לומד בבנייניו מבשר של הקורבן שראוי לאכילה. כי הרי בשר של קורבן, אם מדובר פה בקורבן שלמים, שהוא נשאר כל הלילה עד למחרת בבוקר, הוא עדיין ראוי לאכילה, ברור ופשוט שכן. עד מתי אפשר לאכול קורבן שלמים? באותו יום שהקריבו אותו, משך כל הלילה וגם למחרת כל הבוקר. אז ודאי שהוא לא נפסל. אז אם כן, גם האמורים, בדיעבד, אם עבר כל הלילה וכבר העלו אותם על המזבח, לא מורידים אותם. לומדים את זה מבנייניו מבשר של קורבן. וגם דן של לן אחרי השקיעה, אם העלו אותו על המזבח, לא מורידים אותו, את זה לומדים מהאמורים. זאת אומרת, דבר הלמד בבנייניו, חוזר ומלמד בבנייניו. הרי מאיפה האמורים נלמדו שאפילו אם עבר הזמן, דהיינו לן, בכל זאת אם הם עלו על המזבח לא ירדו, בבנייניו מבשר שלמים. אז אם ככה זה דבר הלמד בבנייניו, והוא בא ומלמד בבנייניו את הדם, שאם הוא עבר את זמנו, לן, דהיינו פג תוקף, איך שקוראים לזה היום, שזה עבר את זמנו, אנחנו אומרים שאם עלה למזבח לא ירד, מאיפה? בבנייניו, מהאימורים. אז רואים שהאימורים, שהוא דבר הלמד בבנייניו, גם מלמד בבנייניו. אז יש לנו אחד מהתשובות לפחות. עד לכאן קיבלנו תשובה. עכשיו הברייתא ממשיכה על פסולים נוספים שאם עלו לא ירדו, ומוצאים למה יש בהם איזשהו צד קל, שלכן מקילים בהם גם בעניין הזה. יוצא. למה בשר שיצא מתחום העזרה, שהוא נפסל, בשר של אימורים, הוא נפסל מלעלות אותו על המזבח, אם העלו אותו לא מרידים אותו. התשובה היא, הועיל ויוצא כשר בבמה. הועיל ומצאנו בזמן שהיה מותר לכל אדם ללכת ולבנות לעצמו במה. מה זה במה? במת אירועים. הבמה של אז זה היה מזבח פרטי. היום יש אנשים יש להם רכב פרטי, פלאי פלאים. פעם היה לאדם מזבח פרטי. אז מה אומרים שהעולם מתקדם? פעם היו דברים יותר מעניינים. האדם היה בונה לעצמו מזבח, מקריב קורבנות, אגב הוא לבד היה יכול לשחוט, לקבל את הדם, לזרוק את הדם, אפילו שהוא לא כהן, בזמן של היתר הבמות בבמה קטנה, כן. ובכן, כשהיה במת יחיד, האדם היה מקריב קורבן, לא היה מושג שיוצא, כי אין בכלל מאיפה שזה יצא, אין עזרה. מה תגיד אם זה יצא מהחצר? מי קבע שהחצר זה הגבול? השמיים הם הגבול. היום כבר גם את זה אי אפשר להגיד, כי גם אפשר לעבור את זה. אבל על כל פנים, כמובן, בדרך צחות. אין גבול. אם אין גבול, אז הוא לא נפסל ביוצא. אז אם כן, גם בזמן שכן יש עזרה, והבשר יצא מהעזרה, והוא נפסל מלהקטיר אותו, אבל אם הוא כבר עלה, אתה לא מוריד אותו. זה לגבי יוצא. תמה. למה בשר שנטמע, בשר של הימורים, הרי לכתחילה לא מעלים אותו על המזבח. אבל אם הוא כבר עלה, לא יורד. שאלת השאלה למה? תמה, אתה יודע למה? הועיל והותר בעבודת ציבור. מה קורה קורבן פסח? כולם תמאים. אומרים הכהנים תמאים לא תמאים, אנחנו מקריבים את הקורבן. תומה, הותרה בציבור. עוד דעה אחת אומרת, תחויה בציבור. כרגע זה לא הנושא, לא משנה. בכל אופן, מקריבים את הקורבן. מקריבים את הקורבן בתומה, מעלים את האמורים בתומה על המזבח לכתחילה. אז מכיוון שבציבור, דבר שקבוע לו זמן כמובן, דווקא קורבן שחייבים לעשות אותו היום. אם קורבן אפשר לעשות אותו מחר, מחכים שהציבור יהיו טהורים. אבל דבר שחייבים לעשות אותו באותו יום, וזה קורבן ציבור, הוא קרב גם בתומעה. ואת האמורים מקטירים בתומעה. אז מכיוון שאנחנו מוצאים מקרה שאפילו אמורים טמאים מקטירים אותם על המזבח, אז גם אם האמורים טמאים וזה לא ציבור, ואין יותר להקטיר אותם על המזבח, אבל כבר העלית, תשאיר. הלאה. חוץ לזמנו. הכהן הלך, עשה אחת מהעבודות של הקורבן והוא חשב, הרי אני עושה את העבודה הזאת על מנת שיאכלו את הבשר אחרי הזמן שמותר. הפך את הקורבן לפיגול. העלו את האמורים על המזבח, אסור. הקורבן אסור לעלות את האמורים שלו על המזבח. העלו. לא מורידים אותם. למה? מה באמת ההסבר? אוהיל ומרצה לפיגולו. הרי כדי שקורבן יהיה באמת פיגול, צריכים לעשות את כל העבודות בכשרות. נו, אז איך הוא פיגול? כי אחת מהעבודות, רק העבודות האלה שנעשו בפיגול, הן העבודות הפסולות היחידות. חוץ מזה, כל הקורבן צריך להיות בכשרות. אז לכן, מכיוון שאתה רואה שמקריבים את המתירים של הפיגול גם, אז לכן, ברגע שהקטירו את האמורים, כבר שמו את האמורים שלו על המזבח, לא מורידים אותו מהמזבח. על אף שגם בפיגול, הרי לא מקטירים את האמורים מלכתחילה. אבל מכיוון שהאדם כן זורקים על המזבח ומרצים את הקורבן הזה על ידי שזורקים את הדם, אז אם כן הקורבן הזה הוא לא כל כך נורא, אז גם אם כבר, לא הייתי מעלה את האמורים, אבל העלית, טוב תשאיר. זריקת הדם יכלת לזרוק, נכון? אז את האמורים אם הקטרת, אתה יכול להשאיר אותם על המזבח. זה לגבי חוץ לזמנו. חוץ למקומו, מה קורה עם הכהן? חשב מחשבה אחרת. הרי אני עושה אחת מהעבודות של הקורבן, על מנת שיוכלו אותו, את הקורבן, אחרי, מחוץ למקומו. אם זה קורבן שצריך לאכול אותו בעזרה, מחוץ לעזרה. בירושלים, מחוץ לירושלים. הקורבן הזה פסול. לא מקטירים את האמורים שלו על המזבח כמובן. אבל אלו את האמורים. האם צריך להוריד? אם עלו לא ירדו. למה? אומרת הגמרא, מה הסיבה באמת שחוץ למקומו? הועיל והוקש לחוץ לזמנו. פסוק אומר, איפה שכתוב הלימוד בחוץ למקומו, כתוב שם גם חוץ לזמנו. הקישו אותם באותו פסוק. אותו דין שנוהג בחוץ לזמנו, שאם עלו לא ירדו, גם בחוץ למקומו אם עלו לא ירדו. זה חוץ למקומו. אומרת הגמרא, מה עם זה שקיבלו פסולים? אם כהנים פסולים קיבלו את הדם של הקורבן, הם פסלו את הקורבן, פסלו את הקורבן, לא מקטירים את האמורים על המזבח, אבל הקטירו, העלו כבר את האמורים, לא מורידים. למה? אומרת הגמרא, עוד מקרים, וזרקו דמם, קיבלו דמם פסולים וזרקו דמם, או שהכהנים פסולים הלכו ולקחו את הדם וזרקו אותו על המזבח, פוסלים את הקורבן, לא מקטירים אמורים בצורה כזאת על המזבח, העלו את האמורים, לא מורידים אותם. למה לא מורידים אותם? שתי המקרים. אומרת הגמרא, בהנח פסולים דחזו לעבודת ציבור, אתה יודע איזה פסולים, איזה כהנים פסולים דובר פה? בכאלה שבציבור מתירים להם לעבוד בבית המקדש. אז מכיוון שהם מותרים לעבוד בציבור, בקורבנות ציבור, אז לכן גם בקורבנות יחיד, אם הם כבר עבדו והעלו את הם פסלו את הקורבן אמנם, אבל אם כבר העלו את האימורים על המזבח, לא מורידים אותו מעל המזבח. שואלת הגמרא, רגע, וכי דנין דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? מה אתה לומד, למשל, דם שעבר זמנו, לן, או אימורים שעבר זמנם, לן. מאיפה אתה לומד שאם עלו על המזבח לא ירדו? אתה לומד את זה מבשר של שלמים. בונה של עולם. הרי זה דבר קשר. מותר מלכתחילה לשים בשר של שלמים, לאכול בשר של שלמים ביום השני. אז מה יש ללמוד מבשר שלמים ל... דם ולאימורים, שזה כרגע לא זמנם כבר. אומרת הגמרא, מה אתה חושב שמפה אנחנו לומדים שאם עלו לא ירדו? זה רק אסמכתא. תנא, מזאת תורת העולה ריבה. סמיך לי. זה שכתוב זאת תורת העולה, שלושת המילים האלה ממעטים, מקרים מסוימים שאם העלו אותם על המזבח, מכיוון שהם כל כך פסולים, מורידים אותם. אז הגמרא אומרת שהברייתא שם הבינה שדווקא שלושת הפסולים האלה הם אם עלו ירדו, אבל כל מקרה אחר, אם יש לך סיבה הכי קטנה למה להעלות אותה, למה אם עלה לא ירד, לא להעלות, אם עלה למה לא ירד, אתה יכול להכניס אותו, למה? כי רק זאת התורה ממעטת דווקא אלה ולא אחרים, כל האחרים שפסולים אם עלו משאירים אותם ולא ירדו. למדנו במשנה שירי אדם של אותם קורבנות חשובים מאוד, זה החטאות הפנימיות, אותם קורבנות שהיו מזים מהדם של הקורבן בתוך ההיכל, מחלקם אפילו בקודש הקודשים, אותם של יום הכיפורים. השערי אדם, מה שנשאר אחרי כל ההזעות, איפה היו שופכים? על היסוד של המזבח החיצון. אומרת הגמרא, מהי טעמה? המשנה גם אמרה שאיפה, באיזה צד של המזבח החיצון היו שופכים את השערי הדם של החטאות הפנימיות? על דווקא על הצד המערבי. ועל זה השאלה של הגמרא, מהי טעמה? מסבירה הגמרא, הפסוק אומר, אמר קרא, אל יסוד מזבח העולה, כך כתוב לגבי הקורבן של הכהן גדול, אשר פתח אוהל מועד. מה התורה צריכה להוסיף את המילים האלה? אשר פתח אוהל מועד. בא להגיד לך, אותו צד של המזבח שהכי קרוב לכניסה של אוהל מועד, שם תשפוך את הדם, שערי הדם. ומה הצד שקרוב לאוהל מועד? הרי אוהל מועד היה בצד מערב, אז כשיוצאים בפתח של אוהל מועד, מה פוגשים ראשון? את הקיר המערבי של המזבח. אז שם תשפוך את שערי הדם של חטאות הפנימיות. זה מה שמבאר את הגמרא. ההוא דפגע ברישה, את אותו צד ששם הוא מוצא ראשון, שם באמת הוא זורק את שערי הדם. אומרת הגמרא, תנו רבנה, ברייתא. כתוב שלוש פעמים בתורה, כשהתורה רוצה להגיד לשפוך את שערי הדם על היסוד של המזבח החיצון, התורה לא מסתפקת במילים אל יסוד המזבח, אלא היא מוסיפה את המילה מזבח העולה, את המילה העולה. בשלוש מקומות, גבי פר של כהן גדול, קורבן חטאת של כהן גדול, לגבי פר העלם דבר של ציבור, כשהבית דין הגדול מורים הוראה בטעות, ורוב הציבור עשו על פיהם, והתברר שזה הטעות, מביאים פר העלם דבר של ציבור, שם גם כתוב את המילה העולה, וגם לגבי סעיר שמביא מלך שחוטא, סעיר נשיא. למה צריכים לכתוב שלוש פעמים את המילה העולה? הגמרא מביאה מכל אחד מהם לימוד. אל יסוד מזבח העולה, לומדים מזה, ולא יסוד מזבח הפנימי. אל תחשוב שאפשר לשפוך גם את השיריים על המזבח הפנימי. הרי מהחטאות הפנימיות מזים את כל המתנות על המזבח הפנימי, אולי גם את השיריים תשפוך על המזבח הפנימי? אומרת לך התורה, לא, המזבח העולה בדווקא. מה לומדים? אגב, זה לומדים ממה שכתוב לגבי פר כהן משיח, פר כהן גדול. עכשיו, מה לומדים מזה שכתוב עולה לגבי פר אלם דבר של ציבור? אל יסוד מזבח העולה, לומדים מפה, אין לו יסוד לפנימי עצמו. אין לו יסוד לפנימי עצמו. מה הכוונה? רש"י מסביר, אין לו יסוד לפנימי עצמו, אומר שמכיוון שהמילה פה העולה מיותרת, אז מכריח אותנו לשנות את הסדר של הפסוק, ואנחנו קוראים אותו ככה. יסוד יהיה למזבח העולה ולא לפנימי. אל תבנו מדרגה, שזה הכוונה, היסוד זה המדרגה הזאת. המזבח היה בנוי, היה קודם כל למטה מדרגה כזאת, ואז עולה המזבח. אל תעשה כזאת מדרגה למזבח הפנימי, רק לחיצון. זה מה שלומדים מהעולה שכתוב פעם שנייה. פעם שלישית מה לומדים? אל יסוד מזבח העולה שכתוב לגבי סעיר נשיא שהזכרנו, תן יסוד למזבח של עולה. תן יסוד למזבח של עולה. מה הכוונה? שכל שערי הדם, איפה שופכים? ביסוד של המזבח החיצון בלבד. וגם קורבן עולה שלא כתוב שם שצריך לשפוך את הדם על היסוד, צריך לשפוך אותו על יסוד מזבח החיצון. שואלת הגמרא, אולי נאמר, או אינו אלא, יש פה גרסה שגורסת, למזבחה של עולה יהי יסוד. הכוונה היא שאת המתנה של הקורבן עולה, את הנתינות שנותנים את ההזעות, שישפכו, שיזו, דווקא במקום, הרי לא מזים את זה על היסוד, כי זה הרי המתנות של הקורבן של עולה. אבל גם כשאתה מזה למעלה על הקיר, תזה אותו דווקא בכזו זווית שלמטה יש יסוד של המזבח. אולי זה מה שלומדים. ולא תזה את זה בקרן היחידה שלא היה שם יסוד, היה קרן הדרומית מזרחית. שם לא היה יסוד. אנחנו נרחיב בזה בזאת השם בהמשך, בלי נדר. אבל על כל פנים, שם אל תעשה שום זריקת אדם. אולי נגיד שזה מה שלומדים מהמילה של היסוד מזבח העולה. אומרת הגמרא, אמר רבי ישמעאל, זה אני באמת מסכים איתך, אבל לא צריך בשביל זה פסוק, אלא זה אני יכול ללמוד מקל וחומר. קל וחומר, אם את השיריים של אדם אתה שופר דווקא במקום שיש יסוד, למרות שזה לא מחפר, כל שכן את המתנות שהם אלה שמחפרים על בקורבן, ודאי שצריך לתת אותם כנגד היסוד. זה מה שאומר רבי ישמעאל. אמר רבי ישמעאל, קל וחומר, מה שיריים שאין מחפרים? שהרי האדם הרי לא מעכבים, הם לא מחפרים. עצם המתנות שנתנו על המזבח, זה כבר כיפר. ובכל זאת, איפה צריך לשים את זה, אומר רבי ישמעאל? טעונין יסוד, דווקא על היסוד. אז אם כן, תחילת עולה, שמחפרת ההזעות הראשונות, שהם אלה שמחפרים על הקורבן, ודאי שזה חייב להיות דווקא כנגד היסוד. ודאי שטעונים יסוד, אינו דין שטעונה יסוד, ודאי שטעונים יסוד. זה רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר משהו כמעט אותו דבר, הוא רק מוסיף שלוש מילים. אמר רבי עקיבא, מה שיריים שאין מחפרים, והוא מוסיף ואין באים לכפרה, בכל זאת טעונים יסוד? אפילו שהשיריים לא מחפרים, צריכים לשפוך אותם דווקא על היסוד של המזבח. אם כן, תחילת עולה שמחפרת הוא בא לכפרה, אינו דין שטעונה יסוד. תחילת עולה, הזריקת הדם הראשונה, שהיא באה ממש לכפר, כל שכן שאתה חזרוק אותה כנגד היסוד, את אותה זריקת הדם. אומרת הגמרא, אם כן מה תלמוד לומר ליסוד מזבח העולה? כמו שהסברנו, תן יסוד למזבחה של עולה. כל שערי הדם ששופכים של כל הקורבנות, צריך לשפוך אותם כנגד היסוד של המזבח החיצון. עכשיו הגמרא באה לפרש את הברייתא. אמר מר, הדבר הראשון שהברייתא חידשה, זה מהפעם הראשונה שכתוב העולה, אל יסוד מזבח העולה, לומדים מפה, ולא יסוד מזבח הפנימי. שלא שופכים את שערי הדם של החטאות הפנימיות, על היסוד של המזבח הפנימי שנמצא בתוך ההיכל. שואלת הגמרא, הפסוק הזה לא מיותר, המי בא אלה לגופי. צריך ללמד אותנו, שבלי קשר לסתם ככה חטאות הפנימיות, שצריך לשפוך את שערי הדם על היסוד של המזבח החיצון, אלא צריך ללמד אותנו שבכלל צריך לשפוך את שערי הדם של המזבח הפנימי במזבח החיצון, כי אני הייתי חושב שגם את שערי הדם צריך לשפוך על המזבח הפנימי. אז הפסוק בא ללמד אותי שלא, צריך לשפוך את זה על היסוד של המזבח החיצון. אבל מי אמר לך שאסור לי לשפוך את השיריים על היסוד של המזבח הפנימי? זה כבר חידוש שלך. אפשר פה להגיד שהפסוק הזה לא בא לחדש שום דבר. הפסוק בא לתת לנו רק הוראות. אומר, איפה עושים את ההזעות של הדם של חטאות הפנימיות? על המזבח הפנימי. איפה שמים את השיריים? על המזבח החיצון. מי אמר לך שאסור לשפוך שיריים על היסוד של המזבח הפנימי? אולי אם שפרו על היסוד של המזבח הפנימי זה גם קשר. אומרת הגמרא, אם זה מה שאתה רוצה רק ללמוד, שמלכתחילה צריך לשפוך את שערי הדם של הקורבנות הפנימיות, של החטאות הפנימיות, על המזבח החיצון, זה כבר למדתי מחלק אחר של הפסוק. ההוא, מאשר פתח אוהל מועד נפקא. זה שכתוב, המזבח אשר פתח אוהל מועד. אתה לא מבין שלא מדובר פה במזבח שבתוך האוהל? מדובר פה במזבח שבחוץ, בפתח. אז ודאי מדובר פה על המזבח החיצון. למה צריך להוסיף את המילה העולה? זה בא לרבות, או יותר נכון, זה בא למעט, שדווקא על המזבח העולה אפשר לשפוך את שערי האדם של החטאות הפנימיות, ולא על המזבח הפנימי. עכשיו הגמרא באה לבאר קטע אחר בברייתא. אל יסוד מזבח העולה, למדנו מזה, תן יסוד למזבח של עולה. מה הכוונה תן יסוד למזבח של עולה? הפירוש הוא שאת את כל השערי הדם של כל הקורבנות וגם של קורבן עולה צריך לשפוך על היסוד של המזבח החיצון. אומרת הגמרא, דאי סלקא דתך כדכתיב. ראי נגיד שזה בדיוק כמו שכתוב, שזה מדובר דווקא בשעיר של נשיא ולא מדובר פה על כל אדמים שצריכים שערי אדם להישפך על המזבח החיצון. אני, למה לי? למה צריך אם כן לכתוב את הפסוק הזה? לשיריים, שהשיריים נשפכים על המזבח החיצון? הברה יביד להו. הרי גם את נתינת המתנות הראשונות נתנו על המזבח החיצון. אז פשוט לי שאת השיריים צריכים לשפוך גם על המזבח החיצון. מה החידוש הגדול? לא, לא, את השיריים, שים לב, את השיריים תשפוך על היסוד של המזבח החיצון. נו, ואיפה שפכתי את המתנות עד עכשיו? על המזבח החיצון. נו, אז מה החידוש כאן? אומרת הגמרא, לא, יש פה כן חידוש. וכי תימה, דאפיך מי פח. אולי אנחנו צריכים פשוט את השיריים תמיד לשפוך על המזבח השני. אם זה הזעות שמזים על המזבח הפנימי, אז את השיריים אנחנו נזה על המזבח החיצון. ואם אנחנו יזנו על המזבח החיצון, אז את השיריים נעשה על המזבח הפנימי. אומרת הגמרא, דבראי לגווי, ודגווי לבראי. החיצוניות, נשפוך את השיריים בפנים, בגווי, ואת האלה שבגווי, אלה שעשינו את הזעות בפנים, אז נשפוך את השיריים לבראי, בחוץ, במזבח החיצון. נעשה פשוט להפך, כמו שהסברנו. אז אומרת הגמרא, נו, אולי ככה נסביר. אז אם ככה, מי לימד אותך את החידוש הזה, שלומדים מהמילה העולה, שצריכים לשפוך את כל השיריים של כל הקורבנות על המזבח החיצון? אולי המילה הזאת באה פשוט ללמד, שלא תחשוב ששערי הדמים של השעיר של הנשיא, תשפוך במזבח הפנימי. אולי זה מה שהפסוק בא ללמד. לכן הוא אומר לך, לא, על המזבח העולה, איפה שנתת את כל הזאת, שם גם תשפוך את השיריים. מה תחשוב שאם הזאת עשית בחיצון, אז עכשיו את השיריים תעשה בפנימי? אולי זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. אז אם ככה אין פה שום מילה מיותרת, אומרת הגמרא, זה ודאי לא יכול להיות שגמרא מחדשת. למה? כי הרי האין לו יסוד לפנימי עצמו. הרי למזבח הפנימי בכלל לא היה יסוד, אז מה אתה אומר? לא. הייתי חושב שצערי הדמים של הקורבנות החיצוניים צריך לשפוך על היסוד של המזבח הפנימי. קודם תעשה לו יסוד, אחר כך נדבר. הרי בכלל אין לו יסוד למזבח הפנימי. אז פשוט לי שאת השיריים אף פעם לא שופכים על המזבח הפנימי, תמיד שופכים את זה רק במזבח החיצון. עד כאן סייעתא דשמיא, השיעור על דף נ"א.